אז בפרשה שלנו, בפרשת תצווה, אז אנחנו פוגשים את הקורבן, את הקטורת, לא קורבן, את הקטורת, את עבודה, את הקטורת. ועשית מזבח את הקטורת, את השיטים, תעשה אותו. אז בסדר, במבט ראשון זה אין לו שום קשר למה שאנחנו עושים היום. יש משנה וגמרא, שהמשנה אומרת, שהפייס השלישי אז חדשים לקטורת. אז מה זה חדשים לקטורת? אז לפי המשך, לפי הגמרא, לפי המפרשים, העניין של החדשים לקטורת היא שכהן מביא קטורת פעם אחת בחייו. זהו. שהקטורת זה עבודה שפעם אחת הוא עושה את זה, ואז זאת אומרת, הפייס הזה, אז הכהן הגיע, אז הפייס הזה זה רק לכהנים חדשים, זה מה שאומרים. יש פייס אחר שמזמינים עוד כהנים, זה מישהו כבר עשה, אז הוא פסול כאילו, אז הוא עומד בצד, הוא לא עושה את הקטורת. הרמב״ם מסביר במקור שלוש, היו הכהנים מתברכים בהקטרת הקטורת. היה שם ברכה. והיו אומרים שכל מי שמקטיר קטורת מתעשר. אז אומרים אפילו שזה מביא לשירות, הוא מתרבה. Oh no, שנאמר, ישימו קטורת בפחה, ונאמר, ברוך השם חילו, הוא פועל ידיו תרצה. לפיך, כל מי שקטיר קטורת, לא ימניחים אותו להקטיר קטורת פעם שנייה, וישאר זולתו. אלא מקבצים לפייס הקטורת, כל מי שלא יקטיר קטורת כלל. לפיך, אומרים, החדשים לקטורת בואו ויפיסו. אז פה, בסדר, זה, קודם כל זה דבר מעניין. מה שהרמב"ם אומר פה זה באמת הפשט בגמרא במקור ארבע, הלשון שהרמב"ם היא קצת יותר קלה, וגמרא יש שאלה ותשובה, אבל זה באמת מה שכתוב בגמרא גם כן. שלגבי הקטורת, רק חדשים, רק כהן חדש, כהן שעשה את זה, עומד בצד, ורק מי שלא עשה זה. למה? אז כתוב בגלל שיש פה ברכה. נו, אז מה זאת אומרת? שהברכה הזה צריך לפזר את זה. אגב, לפי זה, מה הייתי אומר היום? שבוא נגיד ללוטו לדוגמה. היו אנשים, אגב, שזכו בלוטו יותר מפעם אחת. אז אני יודע שמישהו שעושה את זה, כבר יש לנו יותר שאלות מתשובות, אבל זאת אומרת, מי שזכה בלוטו פעם אחת, בסדר, אתה תעמוד בצד, לא מקבלים את הכסף שלו בלוטו. למרות שיש שם סיכויים ל... סליחה? בסדר. יש מישהו שלקח את כל הדיון הזה באמת לעניין האקשואלית המדינית היום, אם נספיק גם נראה את זה. זה דווקא מעניין. רש"י מסביר את הגמרא במקור חמש, למרות שלא ראינו גמרא, בבני שמאשרת. לפיכך לא היו מניחים אותו לשנות, זאת אומרת, לעשות את זה פעם שנייה. בסדר. באיזשהו דרך, שזה כבר דבר קצת קשה להבין אפילו, הגמרא הזו מגיע בסופו של דבר לשולחן ערוך. בסדר. לא כל גמרא מגיע לפסיקת הלכה. ובוודאי, לא כל גמרא שמתעסק בעניין קודשים מגיע לך. יש כמה דברים. בוא נגיד בתפילה, יש קשר בכל זאת בין תפילה לקורבנות. עבר זמן או בוטל קורבנו, אז בסדר. או אפשר להגיד, כשיש שני דברים לעשות, אז מה אנחנו עושים? מה אנחנו אומרים? תדיר, ושאינו תדיר, תדיר קודש. זה ממש דין של, דין של קורבנות, דין של קודשים. אז יש כמה דיני שקודשים שבאמת מגיעים בכל זאת, אבל כולם מגיעים, בסדר, דרך כלל זה לתפילה, אולי גם תודר ושאינו תודר, אפשר להביא את זה אולי קצת למקומות אחרות. אבל זה מה שאנחנו נקרא עכשיו, זה בהלכות ברית מילה, שבהלכות ברית מילה מביא את ההלכה הזה, זה כבר דבר קצת מוזר. זה במקור שש, וזה הרמה. ונוהגים להדר אחר מצווה זו. איזה מצווה? להיות סנדק. וכדאי, כדאי להיות סנדק. למרות שאגב שיש מקורות שאומרים שאולי זה מתאשר, אבל יש מקורות שאומרים שמי שסנדק צריך לשלם את כל ההוצאות של הברית מילה.
עכשיו תשאל
אז אולי זה מתאשר, אבל זה, זה, זה long term investment. נכון, נכון, אבל זה, אני אומר שזה long term investment, בטווח הקצר, אז אני אומר שיש מנהג שמי שסנדק צריך לשלם. אבל אפשר להגיד שזה בדיוק הסיבה. למה לשלם? בגלל שהוא הולך לתאשר מזה. הולך לתאשר, אז כדאי לו להוציא את כל ההוצאות. לא יודע. אז פה, נכון, נכון. אז פה...
יש למשל
את הסרט שתתאשר, אז עושים את זה כל הזמן. נכון. אז פה, הרמ"א כותב, ונוגיד להדר אחר מצווה זו להיות סנדק, לתפוס התינוק למוהלו, ויפה כוח הסנדק מכוח המוהל. ולהקדימו לקריאת התורה. מה זה? זאת אומרת, המצווה שהוא הולך לעשות היא מצווה יותר גדולה. אגב, אני הייתי יכול להגיד, שמה, פשוט מה פתאום? מי שעושה את הברית מילה, מי שעושה את הברית מילה זה המוהל. בעצם, באמת, זה מצווה על האבא, להיות המוהל. אז בסדר, יש, כשאני הלכתי אצל המוהל, שהלכתי אצל רב רוטמן, שאלתי אותו, אתה נותן לאבא לחתוך? אז הוא אומר, לא, חס ושם, אמרתי, בסדר, אתה המוהל שלי. נכון, אז הוא אומר, לא, אז לקחתי אותו. למה? בגלל שאין לי שום הבנה בזה. אולי אתה כן. בסדר. בסדר, אולי בבן הבא שלך אני אעשה את זה. בסדר. אבל בכל זאת, בכל זאת, הרמה אומר פה שיש קדימה ברמה של מצווה של סנדק יחסית למוהל, למי נפקמינה, זאת אומרת ביום שני וחמישי, או אפילו שבת, וצריכים לעלות אחד אליהם התורה, אז מי יש קדימה? אז דווקא סנדק יש קדימה לקריאת התורה. דכל סנדק הווי כמקטיר קטורת. אז הוא אומר, למה? בגלל שמי ש... מי שהוא סנדק, הוא כאילו הוא מקטיר את הקטורת. בסדר, יפה מאוד. אז מביא את זה בשם המעריל, בשם רבנו פרץ. אגב, מה שכתוב פה בסוגריים, בשולחן ערוך, זאת אומרת, מישהו טוען שזה המקום שהוא הביא את זה. או שכן או שלא, אבל בסדר. ולכן נוהגין שלא ליתן שני ילדים לבעל ברית אחד, כדאמרינן גבי קטורת, חדשים לקטורת, שם בשם רבנו פרץ. אז מה הוא אמר פה? הרמ"א באמת מביא, אני לא יכול להגיד, הוא מביא את זה כהלכה או כמנהג, הוא אומר, נוהגין, הוא אומר, זה מנהג. המנהג היא שמי שסנדק פעם אחת, לא נותנים שני ילדים. אז מה כוונתו? האם כוונתו היא במשפחה אחת, שיש שני בנים, אז פעם, הוא היה פעם אצל הגדול, אז עכשיו לא אצל הקטן, או הוא מתכוון להגיד, בכלל, עשית את זה פעם אחת בחיים. אגב, אילו רצינו לעשות באמת השוואה לקטורת, כהן שעשה קטורת פעם אחת, בסדר, עכשיו הוא עומד בצד. אז אותו יום, לגבי הכהן לקטורת, אל תתחיל איתי. הכהן עם קטורת, זהו, פעם אחת בחייו. בחייו. בחייו הוא עשה את זה. אחרי שהוא עשה את זה, לא נותנים לו אפילו להיות בפייס. זה מה שראינו מן המשנה ומן הגמרא. חדשים, זאת אומרת חדשים, מי שלא עשה את זה בחייו. אז בואו נסתכל באמת במהריל, במקור שבע. מהריל, מהרי סגל, כשנעשה הוא בעל ברית והוא קרוי סנדק, בלשון חכמים, היה נוהג לרחוץ ולטבול עצמו ולהכניס התינוק בטהרה לברית. ממש, אגב, אם יש סנדק, שהוא יודע שהוא יהיה סנדק, אז לא אומרים תחנון, אם יש סנדק. אם יש מוהל, לא אומרים תחנון אותו יום. אין אפילו את הפעמים בגלל שיש. זאת אומרת, זה באמת נחשב אותו יום כיום טוב. ולגבי הרבה הלכות, זה נחשב כיום טוב לעצמו. אגב, אם רוצים לעשות השוואה, ביום שבן אדם הביא קורבן, בזמן שבית המקדש קיים, זה גם כן היה יום טוב בשבילו. ויש כמה הלכות. ואמר גודל מצוות בעל הברית ממצוות המוהל, שזה אפילו יותר גדול. יכול להיות. במי שרגליו נדמו למזבח, כאילו מקטיר קטורת לשמיים. ומאותו טעם כתב רבינו פרץ עליו השלום, מה שאין כופלים לתת בניו לבעל ברית אחד, מה באמת אנחנו מבינים מאותו לשון? מאותו משפחה, זה לא עניין כללית, אז מה שאין כופלים לתת בניו לבעל ברית אחד, פעמיים ושלוש, רק לכל בן בורר בעל ברית אחר, בשום דאיתמר, פרקר מדיומה, כהן שקטיר קטורת, פעם אחת, לא שינה עוד, מה כתוב פה? לעולם. בבני שקטורת היה משיר. אז באמת, אנחנו לא כל כך מבינים. אם אתה רוצה לעשות ההשוואה, אז ילך לתת זה עד הסוף. אם אתה לא רוצה לעשות ההשוואה, אז למה דווקא במשפחה אחת? השאלה הזו, זה באמת שאלה של הגרא. במקור שמונה. ולכן נוהגין, אז זה טוב שהגרא אומר את זה ואני לא אומר את זה, דבריו אין להם שחר. אגב, בהגרא זה ראשי תיבות, אז יכול להיות שיש אלה שלא הבינו מה שאומר פה. דבריו אין להם שחר. ואם כן, מה הייתה אם ידם אחד דווקא, ואחד לא יעשה בית פעמים סנדק לעולם, ולעולם לא ראינו סנדק שמתאשר, אלא המנהג הוא על פי צבאת רבי יהודה החסיד. אז מה הוא אמר פה? הוא אמר באמת שלוש דברים פה. דבר אחד שהוא אמר, שהמנהג הזה זה לא מנהג. זה באמת מה שאומר, זה לא נכון. בגלל שאילו זה נכון, אז למה דווקא, כמו שאמרנו, למה דווקא פעם אחת למועל, למה דווקא במשפחה אחת? תגיד שבחייו הוא לא יכול לזה שני פעמים, אם באמת השפעה לקטורת. אז הוא פשוט אומר שזה, אז מה הגרא אומר? זה לא נכון, לא שחר. אז באמת, מה המסקנה של הגרא פה? אז יכול להיות שאנחנו לא כל כך יודעים בגלל שהוא ממשיך לכתוב, אבל אם אני מבין את הגרא בצורה נכונה, פה יש לנו מנהג, ומנהג הזה מובא בגמרא, לא מובא בגמרא. נו. המנהג הזה מובא בגמרא, לא מובא בגמרא. מה? אז זה מובא, אז המנהג הזה, ההלכה הזו, זה לא כתוב בגמרא לגבי דין הזה, אז הגמרא אומר שזה פשוט לא נכון. אם אתה רוצה לעשות השוואה, אז תעשה שוואה. זה חצי השוואה, אז מה הוא אומר? דבר הזה אין להם שחר. זאת אומרת, הוא אומר, זה לא נכון. הגרא לא מסכים עם המנהג הזה. זה דבר ראשון שאנחנו רואים. אז לפי הגרא, בואו נגיד שיש משפחה אחת שרוצה. בואו נגיד לדוגמה שהסבא תהיה הסנדק לשלוש בנים. אז מה הגרא היה אומר? בסדר. מה קרה? מי אמר לא? אז המהר"ל אמר לא. אולי המהר"ל אמר לא. רבינו פרץ אמר לא. ומה הגרא אמר? למה אמרת לא? השוואה שלך זה חצי השוואה, זה לא רציני. עוד בלשון שלו, מה הוא אמר? פשוט אין לזה שחר. זה לא הגיוני. בסדר, מה עוד הוא אמר? הוא אמר, וגם כן מה שאמרתם, שזה מביא לידי עושר. איך זה מביא לידי עושר? בגלל הקטורת, הגמרא אומר, לגבי הקטורת שזה מביא עושר. אז מה הגמרא אומר? אתם יכולים להגיד שהוא קצת צינית פה. מה הוא אומר פה? לא ראיתי בן אדם שהיה סנדק שהוא זכה בפייס אחרי זה. הוא אמר, אבל יותר מזה, הגרא גם היה מקובל. הגרא גם היה מקובל, וגם הבין בלות הנסתר, וגם כן בהכל. מה הוא אומר פה? הוא אומר, זה לא נכון. אז פה, הלא נכון שלו הראשון, פה הוא אומר עוד פעם, זה לא נכון. אנחנו לא ראינו שזה, הוא אומר שזה פשוט זה לא נכון. אז אם זה לא נכון, אז אין שום הקפדה, אין שום סיבה להגיד לא לעשות את זה. מה היה כל הסיבה בהתחלה? בגלל שרוצים שהאושר יגיע לכמה אנשים, אז הוא אומר, זה לא נכון. ואחרי זה הוא אומר, ואם אתם רוצים שיש עניין פה, אז נכון, בצוואה של רבי יהודה החסיד. אז פה יש לנו עוד עניין שצריכים להבין את הצבא של רבי החסיד. רבי יהודה החסיד יש לו צבא. ובצבא שלו יש כל מיני דברים. ועל כל דבר ודבר אנחנו צריכים לשאול את אותו שאלה, האם העניין הזה, מה שרבי יהודה החסיד אמר, קודם כל אם זה נכון, אם זה הלכה, זה נורמטיבי, זה דבר שמקובל, זה מנהג שלנו, או אולי זה צוואה שלו לילדיו, יכול להיות, אגב, אפילו מחלוקת עם זה לנכדיו ונינה וכו', זה מה שהוא אמר צוואה שלו לילדים שלו לא לעשות, או לעשות לפעמים, והאם כל יתר העולם צריכים אפילו לחשוב פעמיים. אבל מה הבעיה? הבעיה שמה שכתוב ביהודי החסיד, שזה עניין של, של איך אומרים, עין הרע. וכמו שאחד הרבנים שלי פעם אמר, שחבל שלא כתוב ביהודי החסיד, לא לגנוב בגלל שזה מביא עין הרע. אז אולי יהודים היו מקשיבים לא לגנוב. שזה כתוב בתורה לא לגנוב, אז בסדר, זה לא כל כך תופס. אבל אילו, זה היה מביא עין הרע, אולי אנשים היו מסתכלים על זה בצורה אחרת. אז מה כתוב בספר חסידים, במקור 9? לא יעשה לחברו סנדק לשני בניו, אלא אם כן מת אחד. אגב, אני לא רוצה אפילו, נכון, אני לא רוצה אפילו להמשיך פה. אז מה הוא אומר? שזה לא כדאי לעשות את זה, אבל אם אחד מת, אז אפשר לעשות את זה. אז אני לא יודע אם מישהו... נכון. אני לא יודע אם מישהו באמת, בסדר, ברוך השם, הילד מת, אז אפשר עכשיו להביא לאותו סנדק השני. אז... נכון. אז אני לא אגיד עוד משפט פה. הגרא כבר אנחנו מבינים שהוא לא כל כך קיבל את, 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 את כל זה. הוא אומר, נכון, ביהודה חסד כתוב משהו דומה לזה. הנודע ביהודה, הוא גם כן מביא את אותו שאלה, הוא חי אותו תקופה של הגרא, הוא מביא באמת אותו שאלה. במקור 10, מה שהקשה מלת כבודו, לפי תמה רבינו פרץ, שהוא כמו חדשים לקטורת, אם כן, מה חילוק יש אם הוא אצל אדם אחד או אצל אדם אחר? ומה יעיל שינוי בעלים? זאת אומרת, עוד פעם, אם זה כמו קטורת, אז פעם אחת בחייו וזהו. אז מה זה משנה? הוא עשה פעם אחת אצלו, אז הוא יכול לעשות אצל השני. ונעמדו מדקטורת שלא שנה בה כל ימיו, גם צדק, מי שצדק פעם אחת, שוב לא יכבדנו שום אדם להיות צדק, אם באמת אתם... הרמה, הוא אומר לרמה, אם באמת אתה רוצה לעשות השוואה עם הקטורת. קטורת פעם אחת בחיי, וזה גם כן צריך להיות פעם אחת. יראה לי כי באמת יש לתמוע דברי מורנו רבינו פרץ, איך דימה דבר זה לקטורת? דיבש למה קטורת היא עבודה מסורה לכל בני ארון, איש כאחיו, ואם כן כולם שותפים, שותפים, לכן לא נכון להיות אחד שונה בפעמיים, וחברו לא יזכה במצווה זו, אבל מצד סנדק, הגם שמאשרת, אפילו אם זה נכון, מכל מקום אביה בן שלו היא המצווה, ובידו לכבודו הוא להשאיר משלו לאחר כמה פעמים. הוא אומר, איזה השוואה פה? זאת אומרת, העניין של הקטורת זה מי הבעל הבית של המצווה הזה? כל הקולונים ביחד. אז בסדר. מי הבעל הבית פה של הברית מילה? זה רק האבא. אז הוא אומר, איזה השוואה יש פה? פה כל הכהנים זה של כולם, אז מי שלא קיבל, אז עכשיו תקבל. אבל לגבי זה, זה של האבא. האבא, בוא נגיד, אבא רוצה להיות סנדק בעצמו. מותר לו? בוודאי מותר לו. מה הבעיה? זה, הוא רוצה לכבד מישהו אחר, גם יכול לכבד. הוא רוצה לעשות המצווה בעצמו, אז בסדר. וניר לי, דייתי שרבין הפרץ דימה דבר זה למה שאומר במסכת ערבין. נגלה קצת, וכל זה בזה מאחר, אחד, אבל בעל ברית, אחר יכול גם הוא לכבד לכל מי שירצה, מה אכפת לו במה שכבר כיבוד אישך, ויותר מזה אין להעריך את הדבר. בהמשך הוא גם כן, למרות שכתוב פה, ודאי כעת בזה, הוא גם כן אומר עוד דברים פה, שהחתם סופר, נסתכל ב-11, הוא אומר מה שכתוב, הגאון יהודה במנהג כמה קהילות, שהרב אב ביתן הוא הסנדק, תמהיתי על הגאון, מה בכך? הלא חדשים לקטורת, לבר מכהן הגדול, שמקטיר ומקריב חלק בראש. נו, מה הוא אמר פה? שלגבי הפייס הזה, מי הולך לפייס? כל הכהנים הולכים לפייס. אבל בואו נגיד שכהן גדול, בוקר אחד, כמה, והוא אומר, אני רוצה לעשות את זה. הכהן גדול הוא בראש, הוא לא בפייס. הוא לוקח את כל זאת, כל עבודה שכהן גדול רוצה לעשות, זה שלו. אז מה חתם סופר אומר, אמר פה? הוא אמר, הוא אמר לגבי סנדק, הרב העיר, או אב בית דין, או בן אדם חשוב באמת, הוא אומר, אינו דינו ככהן הדיוט, הדין שלו ככהן גדול, והוא יכול לעשות כמה פעמים. בסדר. אגב, אם אולי פורים מתקרב, אז אפשר להגיד, בקרלין היום, זה מה שאומרים. איך יכול להיות שהרב עושה את זה כל יום? כמעט כל יום, נכון? כל יום הוא סנדה. וזה אותו משפחה הוא כבר עשה. אז שואלים... מה? נכון. ולפעמים זה עצו משפחה שהוא כבר עשה. אז אם תשאלו אחד החסידים, איך ייתכן? כתוב כהן פעם אחת. יגיד, אני אומר לך, ב-100% יגידו לך את החתם סופר הזה. יגידו, אבל הרבי שלנו הוא כהן גדול. נכון. לא, אבל שוב. נראה מה רב עובדיה, היה יכול להיות שהוא היה אומר, נו, אני פעם עשיתי במשפחה הזה, אני לא עושה. אבל באמת היא שרב עובדיה לא, ממש לא אכפת לו מכל הרמה פה. בבקרי יוסף, אם רצית להגיע לספרדים, הוא כותב, ועיקר כמה שכתב השח, דמי דנאו, כשלא ליתן בניו לבא ברית אחד, אבל כמה בני אדם אם ירצו יתנו לאדם אחר. זאת אומרת, שוב, השח גם כן הרגיש בשאלה של הנודה ביהודה ושל הגרא, אם באמת ההיגיון שפעם אחת עשית את זה, אל תעשה את זה עוד פעם, הייתי אומר שאם בן אדם עשה את זה פעם אחת, משפחה אחרת לא יכולה לבוא. אז השח אומר, זה לא נכון. יש מצב שכמה וכמה משפחות מבקשים מאותו בן אדם לעשות את זה. הוא ממשיך ואומר משהו מעניין באות כף במקור 12. בסולוניקי אין נוגן לעשות סנדק שתי פעמים בתוך י' בית חודש לשום ילד, אך אחר י' בית חודש נעשה לכל ילד שיהיה. זה מעניין, אז פה יש לנו חצי המנהג הזה. למה דווקא בתוך שנה? אז כנראה שפה יש פה איזושהי פשרה. אתה יכול להיות סנדק יותר מפעם אחת, אבל לא תוך שנה. בסדר. בואו נסתכל באורך השולחן. יש כמה דברים מעניינים פה. וכתוב רבינו רמה בסעיף י' א', דיופי כוח הסנדק מכוח המור, להקדימו לקריאת התורה, דכל סנדק עבר כמקטיר קטורת, לכן נוגן שלא ליתן שני ילדים, מאב אחד לבעל ברית אחד, כתמרין אנגבי קטורת חדשים לקטורת עד כאן לשונו. ותורכו גדולים, למי הוא מתכוון? הוא מתכוון להגרא, ולנודה ביהודה, והשח, ועוד כמה. ותורכו גדולים בזה, דעות ובקטורת לא יהיו רשאי הכהן להקריב כמה פעמים, אלא שלנו לו כדי לזכות לכולם. ואם כן, כשאב רוצה, למה לא יכול לתת? ועוד, הרי יש מקומות שהרב הוא סנדק, בכל הילדים. אך בזה יש לומר דרב בעירו, הוא דוגמת הכהן הגדול, שיכול להקריב כמה שירצה, אך איזה דמיון הוא לקטורת, הוק קורבן דומי בבני הדם השפוך. וליבי אומר לי, דעיקר עניין הוא מהדברים הנעלמים, דמצין לו יהודה חסי בצוותיו שייתן לאחד סנדק לשני נוריו, אלא מכם את אחד מהם עד כאן לשנו. אז בגלל שרב יהודה החסיד התחיל לדבר על זה, הוא אמר, בוודאי יש פה איזשהו עניין של קבלה, עניין של נסתר. אז מה באמת הוא אומר פה? הוא אומר, אני לא מבין כלום. זה מה שהוא אומר, אני לא מבין, אבל בוודאי יש משהו נסתר פה. וכן ידוע שרבינו פרץ, שממנו מקור דין זה, היה חכם גדול בחכמות הנסתר, וגם רבינו הרמה, כן, ויהיה להם דבר זה על פי סוד. אך שבדינם לא יעוט להראות מתוך חכמה מסותרות בנגלות לנו ולבנינו. אז באמת הוא אומר משהו מעניין פה. אז בוודאי זה בא מאיזשהו עניין נסתר. אבל אנחנו לא פוסקים לפי הנסתר, אנחנו פוסקים לפי מה שאנחנו מבינים. אגב, עוד פעם, אני רוצה לחזור להגרא. הגרא מבין הנסתר, אבל בכל זאת הוא אמר, זה לא פשוט, הוא סתר את זה. ולכן אילם מצאו לתלות תם בקטורת, וגם זה אמת. ולכן אינו מרוי לעבור על דברי רבינו רמה. אז אורך השולחן בסוף, שוב, הגרא מה הוא עשה, הוא פשוט זרק את הדין הזה, ומה אורך השולחן עושה? הוא אומר, בסדר, אני מפחד, אני לא רוצה ללכת נגד העניין הזה, שאולי זה באמת תלוי ב... למרות הוא אומר, אין לנו עסק בנסתרות, ואנחנו פוסקים לפי הנגלות. אז הוא אומר, אז הוא אומר משהו מעניין, לשון סנדק, לגודפאדר, הוא לשון לז, כמו שאומר אורך, ערך סנדק של לשון יוון ורומי, הוא פטרון ופרקליט, וביקוד תהילים נמצא מילת סנדקות, עין שם. וישם החזקת התינוק בקר ובכסד, ובעלה לוקח מידה, O Bachur Butula, who Molichola Makomakise Shaliyahu, Vakorimlo Kvater. Vyirili Shazel Milashon Ktoret. Ah, Azel, Zeakadai Lagia Rakleze, Meifa Lashon Kvater, Azuomer Shazel Milashon Ktoret, Damrinum Bikritut, Malashon Ktoret, Davar Shakotar Vola. Azur Tzel Lagid, Shalashon Kvater, Zebiglalha Ktoret Shalan. Upirish Rashi, Kotar She. Mitamar va'ola kemakal ein sham. Pekev shemir sham mila hi ktoret lekach nikra ze shemekarev atinok ela mila shemekrivo laktoret v'yapi shinoi loshanot nitchalev ben kotar b'chadvav v'kvater b'shnevavim. As we would say, lagid shekvater ze miloshon ktoret. Ani lo yachol lagid lachem shum davar al ze, aval im kvar higanu az ze yamanyen. As ma Rav Avadya oseh po? Rav Avadya, b'atchala, hu metzatet et kemat kol ma shehevti ad achshav. Hu hevi et hagra, ani lo batuach, hu hevi ken et hashach. Hu hevi et haMaharel, v'et haRama, v'chatam Sofer. Et Yehuda haChasid, hu mevin. Hu hevi et kulam. זה נראה שזה לא כל כך מפריע לו. למה זה לא כל כך מפריע לו? בגלל ש... כן, הוא גם כן מביא את הגרא. יפה. הוא גם מביא את הגרא, שאין לזה שום שחר. כן, הוא גם הביא את הגרא פה. אז פה לא צריכים באמת לעבוד קשה. בין הספרדים לא הביא את העניין הזה. זה מתחיל ברמה... או אולי זה התחיל במהריל או רבינו פרץ, אבל כולם אשכנזים, יהודי חסד, כולם אשכנזים. זה עניין, זה הקפדה אשכנזי, פשוט זה לא מזיז אותו כל כך. מה שהיה מנהג בסולוניקי, זה מעניין אותו הרבה יותר, אגב. אבל גם זה לא כל כך מעניין אותו. אבל הוא עובד אחרי זה, קצת לא יודע קשה, אבל הוא דואג להגיד לנו שגם בכלל כל הצבא של יהודי חסד זה לא תופס. לא צריכים לדאוג. אגב, יש הרבה דברים אנשים מקפידים בזה. יהודי חסד כתוב, לא להתחתן עם מישהו שיש אותו שם של האבא או של האמא. אז יש כל מיני אנשים שמשנים את השם, כל זה, אין דין זה, זה לא דין בגמרא, זה לא שום, זה צבא שיהודי חסד מביא את זה. זה. למה זה יכול להביא? עין הרע. אגב, זה גם. אז פה הוא באמת נכנס לעניין הזה של, של התוקף, בואו נסתכל קצת למטה, ורגון רבי יוסף שאול נתנזן בספר יד שאול כתב שאף רבי יהודה החסיד שהקפיד בזה, הוא רק בנותן סנדוגות לאדם זר, שאינו קרובו, אבל לקרובו מותר אפילו לשני בניו אין שם. ואפשר גם לתמיד חכם גדול בתורה, אפשר לתת סנדקות אפילו לשני בניו, שהכל כקרוב וצרכיין. זאת אומרת, הוא אומר אפילו רבי יהודה החסיד, הוא רוצה באמת להמית את כל המנהג הזה. בכלל, ישנם אחרונים רבים שסוברים שאין להקפיד כל כך להיזהר בצוותיו של רבי יהודה החסיד, שלא נאמרו צוותיו אלא לזהרו אחריו, וכמו שכתוב בשו"ת נודע ביהודה תנינא, ובשו"ת דברי חיים מצאנז, וכן כתב הגאון מלובביץ' בשו"ת סמך צדק, בשו"ת הגאון בעל שם יעקב, אז הוא וכן כתוב בשו"ת, וכל, ובאמת שאף זרעו של רבי יהודה החסיד לא הקפידו לשמור צוותיו. אז מביא סיפור, וכתב בשו"ת שם אריה, ושמעתי, וזה תוכן דבריו, ושמעתי מרב הגאון הישיש, מרינו רב מרדכי מרגוליות, אב בית דין סטנב, שקיבל מאבותיו, כי בסביבת גדולי הדור שהייתה בדור של המרשה, וגם המרשה בתוכם, היו מדברים אודות צבאות רבי יהודה חסיד, ועמד המרשה על רגליו ואמר, הנה בצבאות יהודה חסיד כתוב, שלא יקרא איש מזרעו את בנו, לא בשם יהודה ולא בשם שמואל. זה אחד הדברים ב... אגב, מה השם של יהודה חסיד? גם היה יהודה. הוא אומר, לא לקרוא מישהו בשם יהודה, ולא בשם שמואל. וענה, אני, מזער את רבי יהודה חסיד, קטינה, שאני בני בניו, וזה שמי שמואל, ושם אבי יהודה. כך המרשה אומר. וגון מחבר בשם אריה כתב, למצוא טעם לכך, שאפשר שהצבא לא הייתה אלא לזרעו ממש, ולא לדורות הבאים אחריהם. ומרשה היה אחר הרבה דורות ופליג דור וכו' וכו'. אז פה באמת מה אומר? כמו שאמרתי לפני כן. שלא, בסדר, כתוב בצבא רבי יהודה חסיד. אבל שוב, אנחנו מדברים עכשיו הלכה. לא, שום הסבר. בגלל זה, נו, זה עניין נסתר, עין הרע, לא יודע. אבל זה עניין של... בדיוק כמו שראינו, זה עניין נסתר. ערך השוק, זה עניין נסתר, ומה הוא אומר? אז אני מפחד. אני מפחד. אבל שוב, יש הרבה דברים ביהודה חסיד שלא הביאו בשולחן ערך. וגם פה אנחנו צריכים להיזהר. הרמה בעצמה לא פסק מה שכתוב ביהודה חסיד, לדעתו. כנראה הוא פסק כמו המהריל, נכון? ולא, ורבינו פרץ. אבל פה אנחנו אומרים כאילו שני דברים זה אותו דבר. הגר"א אומר שזה לא כל כך מתאים בגלל השאלה שלו, אם זה נכון, מה שרבינו פרץ אומר, אז בן אדם צריך לעשות את זה פעם בחייו. אז פה מה הקפדה דווקא לאותו משפחה, לאותו משפחה, זה כנראה שזה... כנראה שזה באמת מיהודה חסיד. אז רוב הדברים של יהודה חסיד לא הגיע בכלל לשולחן ארוך, אבל גם כן פה, אנחנו צריכים, זה עניין מעניין, צריכים לשאול בעצמנו, נו, מה ההלכה בסופו של דבר? האם ההלכה, מה שמישהו אומר מטעם איזושהי סקולה, זה ההלכה, או ההלכה זה מה שיוצא לפי הגמרא? ועוד פעם, אילו הגמרא היה אומר, לא כדאי לעשות את זה בגלל שאיזושהי סיבה, נו, מילא. אני לא רוצה להמית את כוחו של יהודה חסיד, אבל בכל זאת, יהודה חסיד אומר משהו בצבא שלו, מה אנחנו רואים פה? שאפילו משפחתו לא קיבלו את הצבא, ואם המשפחה לא קיבלו את הצבא, זה באמת היופי מה שרב עובדיה אומר פה. נו, המשפחה לא קיבלו את הצבא, אז מה באמת רב עובדיה אומר פה? בלשון שלנו? אל תבלבל לי. בסדר, זה מה שאומר. בסיכום שלו, אין לחוש כלל לשבת סנדק שתי פעמים או יותר אצל אנשים שונים, ומכל שכן אצל בניו וקרוביו, ושמור מצווה לא ידע דבר רע. הוא היה צריך להגיד את זה בסוף, בגלל שמישהו מפחד מעין הרע. אז הוא אומר, לא, זה בסדר. אז יש סבא, וביקשו פעמיים באותו משפחה, מה הוא אומר? בסדר, אין שום בעיה. ושוב, אין לי שום בעיה לחתום על כל מילה שכתוב פה, בגלל שאני חושב שבסוף יותר גם כן הגר"א אמרת אותו דברים. במקור 15, נו, מה הגר"א אמר? שהוא לא ראה מישהו שמתעשר מזה. במקור חסד, הוא מביא, במקור חסד, זה פירושו, יהודה חסד, מצוין לגבי הקושי הרבה ראינו שעשו כן ולא התעשרו. נו, זה, באמת הגר"א שאל את זה. למאור עיניים על הפסוק עשר תעשר כלפי מה שאומר חזל עשר בשביל שתתעשר שאין הכוונה דווקא לעשירות ממון יש עוד סוג עשירות אלה שזוכים למידת ההסתפקות והוא שמח בחלקו אני אומר שממש פור מתקרב עכשיו שאז הוא עשיר באמת כי עשיר המדומה אין עומד חצי לטוותו בידו אז בסדר אז מה למה אתה תגיע למצב שאתה שמח בחלקו. זה הכוונה. מי שעושה סנדקאות, אגב, הוא אומר את זה גם כן לגבי מעשר. לך תגיד לכל אחד שנותן מעשר, נו, מה תגיד לזה? לא תגיד לך עוד גרוש, אבל אתה כבר לא אכפת לך. זה באמת הברכה בסופו של דבר. אגב, יש לי משהו להגיד על אותו עניין, לתת צדקה, אבל פשוט זה לא כוונה שם בכלל, בכלל, בכלל. עניין של מעשר וכל הפסוק שלו, וכל הדרשה בגמרא, תעשר, נכון, כל הדרשה, על מה מדובר? אבל על מה כתוב הפסוק הזה? על מעשרות. לא כתוב בכלל צדקה. זה על מעשרות, תרומות ומעשרות. זה על מעשר. זה לא... זה הפסוק הזה על מעשרות. זה לא על תרומות, זה לא על לקט, זה לא על שכחה, ולא על פאה, ולא על צדקה. זה לא על מעשר כספים.
זה על מעשר.
זה לא על מעשר כספים. זה על... זה נכון. יכול להיות ש... בסדר. לא נגיד יותר על זה עכשיו. זה יהרוס להרבה מוסדות. לא נגיד, נכון. מצאתי, וזה מה שאולי מכל השיר הזה, מצאתי ספר שלא ראיתי לפני כן. ספר שנקרא שאלות ותשובות יד אפרים. יד אפרים שם שלו רפריים פישל בן רבי יעקב ויינברגר, הוא נולד בגליציה, שזה כבר דבר טוב וחיובי, ב-1912, והוא היה מהמשפחה של הבני יששכר. הוא למד איתו רבי מאיר שפירא, לפני שהוא הגיע ללובלין, והוא איבד את כל משפחתו בשואה, הגיע לארץ ישראל ב-1944. הוא הגיע, שזה כבר גם כן דבר לא פשוט, הגיע לירושלים, והוא התקרב לרבי זלמן מלצר ולרב הרצוג, וב-1946 שלחו אותו לתל אביב, והוא היה הרב שכונה של יד אליהו. זה כבר יש הרבה זכויות שם ביד אליהו. והוא היה הרב שם עד שהוא נפטר ב-1964. והבן שלו איסף כמה וכמה תשובות שלו, ושם את זה בספר. זה לא ממש, בסדר, יש כמה דברים. אז בואו תסתכלו קודם כל השאלה. הזכות לעבודה וריכוז תפקידים במדינה. בחיינו הממלכתיים, אגב, עוד פעם, מתי הוא נפטר? נכון, כמעט 50 שנה. ודברים לא השתנו בכלל. זה מבקר מדינה עכשיו, מה שהוא כותב פה. בחיינו הממלכתיים הציבוריים נתקלים אנו בתופעות שאישי ציבור תופסים שני תפקידים ראשיים. מנהלתיים כמו ראש הממשלה ושר הביטחון. נו, למי התכוון באותו זמן? אשכון בן גוריון. ראש הממשלה ושר החוץ. שר בעל שני תיקים, שר האוצר וגזבר הסוכנות, חבר הנהלה הסוכנות וחבר הכנסת, ראש עיר וחבר הכנסת, מנהל כאן ומנהל שם. לא זה. היות ונשמעים בחוגים ציבוריים קולות נגד נהוג זה, נתבקשתי לברר דת התורה בנידון, וזה מה שהעליתי. עניין של כתורת, אגב, זה רק עניין 11. הוא כבר היה לו 10 נקודות לפני זה. איפה הוא התחיל? נו, מה כתוב? לא שני מלאכים, מלאך אחד לא עושה שתי תפקידים. מלאך אחד רק עושה תפקיד אחד, נכון? הוא מתחיל עם מלאכים. הוא מתחיל עם מלאכים, ואז הוא הולך. אז הוא הגיע אצלנו, ואיפה שקודם יראה לו חדשים, לקטורת. חלוקה סוציאלית צודקת, שוב, זה מעניין שהוא כותב אפילו בלשון הזה. חלוקה סוציאלית צודקת שתקיימה אצל הכהנים, חוץ מההסדר של קוף דלת משמור כהונה, בינם לבין עצמם, בנוגע להכרת הקטורת, אומרת המשנה, חדשים לקטורת. ובגמרא תנא, מעולם לשנה אדם בא בפני שמאשרת, תכתיב ישימו קטורת בפך וכולי, משום שהקטורת היא סגולה לעשירות ופרנסה, חלקו עבודה זה בצורה, שכל כהן יזכה בא במידה שווה, ולא שאחד יזכה פעמיים והשני ישאר מקופח. ונאודי ביהודה בא למסקנה, דרבינו פרץ למד דין שלו, לא מקטורת שהיא מצווה שותפית מערבין וכולי, אז הוא אומר גם כן להסתכל בנאודי ביהודה. אני אקרא את המסקנה שלו, שאין לכם. תמצית דברינו. הכלל התורתי, חוקה אחד תהיה לכם, שלפני אלפי שנים מחייב את עם ישראל במולדתו המתחודשת, לדאוג לא רק פעם אחד בארבע שנים ביום בחירות לתת לכל אזרח זכות שווה בהצבעת למוסדות המדינה והרשויות המקומיות, אלא לפיו יש לנו לחיות לנהג בכל ימות השנה על ידי מתן זכות שווה לכל בני ישראל לעבודה וקיום מכובד, בהתאם לצו התורה וחזקת בו וחי עמך. אז זאת אומרת, כל התשובה פה זו תשובה מאוד מאוד מעניינת, אבל הוא לוקח את העניין הזה, בסדר, הוא פשוט לוקח את זה מכל העניין הזה של המואל ושל הסנדק והתורת, אבל הוא מביא את זה לפן החברתי, צדק חברתי. פה אנחנו רואים שפה מי שחי בתל אביב לפני 50 שנה, הרב שם, שבאמת כל הרוח הזה של הצדק חברתי נכנס בו, והוא כתב תשובה, אני אומר עוד פעם, התשובה זה אולי באיזו שאף צריכים לחזור לזה, לראות את כל הנימוקים שלו, אבל זה אחד הנימוקים, וממש נהניתי לראות איך שהוא לוקח את הרעיון הזה, העניין הזה של הסגולה, וזה כל זה, הוא לא נכנס לזה. אז בואו נגיד, הלוך למעשה, איך שהגענו מהקטורת בפרשה שלנו, בסופו של דבר להגיע לסנדק, זה מעניין, אין מה להגיד, זה מעניין. והעניין הזה של גמרא, להביא את זה, שרמר הביא את זה, אני לא רוצה להגיד להלכה, מביא את זה כמנהג, אז בסדר. הגרא לא מקבל את זה בגלל שזו פשט בגמרא. עניין הנסתר שם, פשוט אומר, איך הוא תייחס לנסתר שם? הוא אומר, להפך, לא ראיתי ששום בן אדם מתעשר מזה, ועם זה הוא זורק את כל הנימוק, את כל הדין הזה, המנהג הזה, הוא זורק את זה. רב עובדיה בא מצד שני, וגם כן, זה עניין אשכנזים בכלל, למה? יש לי מצווה לעשות, מה אכפת לי בכלל מכל האשכנזים. הוא לא אומר את זה בצורה כל כך מפורשת, אבל זה מה שהוא חושב. לגבי רבי יהודה חסיד, נו, יש אלה שנוגעים, מה הוא אומר פה? אז הוא הביא את זה. אל תתחיל איתי, בגלל שגם אפילו הילדים של רבי יהודה חסיד לא הקשיב לרבי יהודה חסיד. אז אל תתחילו איתי להגיד שכל עם ישראל צריכים להקשיב לזה, אין פה שום דבר, זה עניין בן אדם יחוטט. מצד שני, לא מצד שני, רק לעניין הסכולי פה, באמת מצאתי עוד כמה תשובות שלא הבאתי. יש כמה דברים, משהו מעניין מהחזון איש. ששאלו את החזון איש, היה מצב שאבא רצה תמיד חכם, ואמא רצה את אביה. אז הגיעו לחזון איש, אני אקרא לכם. כך, ועובדה ידענה עצר רבינו חזון איש, שאב רצה להזמין לסנדק את רבו שהיה תמיד חכם גדול וצדיק אמיתי, והאמא רצה את אביה, והסכימו לשאול את רבינו החזון איש זצ"ל, וישיב שיש כאן דת נוספת, והיינו שצריך לחשוב מה הילד עצמו היה רוצה, ובוודאי היה רוצה שהרב יהיה קודם. בסדר, אני אקרא לה... אתם נהגתם בסדר, אז נקרא עוד קצת פה, שבוודאי, בגלל שיש פה סגולה, וזה בוודאי, זה היה משפיע על ילד, והוא אומר עוד דבר פה, וזה לצערי, זה קצת מן השנאת חינם, ומצאתי דבר פלא במעשה איש, בשם הגאון רב חיים קניבסקי, שמעשה ביהודי אב למשפחה ברוכת ילדים, שאחד מילדיו התחמץ, מה זה התחמץ? על אף שסנדקו היה חזון איש זצ"ל. נו, זה...
הוא עצמו?
הוא עצמו. נו, אז... נו. וכנראה שהתראים איך זה ייתכן, וניגש לחזון איש. ואחרי זה שאלו, מי היה מוהל? מי נתכבד בברכות? ומי בא מידה לברכות? ומי קיבל כפטר? וכשנתברר שכולם יראים ושלמים, הוסיף החזון איש ושאלו, מי בירך ברכת המזון בסעודה? ושבת זה כיבדו אדם מרדני. ונה לו חזניש הצהל, אם כן, אני לא אשם. בסדר.